לכבוד ארגון בני אמונים. קוראים לי עקיבא. אני גר בירושלים, וכל החברים מכנים אותי קיבי. אני מתאר לעצמי שהכותרת שהענקתי לסיפור, מגילת אסתר בספירת העומר, היא מעלה אצלכם תמיהה גדולה, וגורמת למחשבה שאולי קצת התבלבלתי. אבל מהר מאוד תבינו שלא חלה כאן שום טעות. מאחר והסיפור כולו נוגע בעיקר לאבא שלי, ואני כותב לכם את זה כעד ראייה ממקור ראשון, ראוי שאפתח עם קצת פרטים על אבי. אבי הינו תלמיד חכם מופלג, וגם יש לו אישיות מאוד מיוחדת וסוחפת, ככה כולם תמיד אומרים עליו. שאפילו אנחנו בתוך הבית שמים לב לכך, וזה גם מתחבר היטב לתפקיד בו הוא משמש כמשגיח ומשפיע רוחני בישיבה חסידית חשובה ביותר. למרות ששם התפקיד משגיח נשמע קצת מאיים, אך המציאות היא שהבחורים בישיבה קשורים אליו בלב הנפש ומתייעצים איתו על כל צד ושאל, אפילו שהוא גם יודע לפעמים לתת להם קצת על הראש. לפני 5 שנים גם עברנו להתגורר בסמוך ונראה לישיבה. ומאז שעברנו, אבא אומר שבזכות הנסיעות והזמן שהוא חוסך, הוא מצליח להתמסר יותר גם למשפחה וגם לבחורים. וזה באמת נכון. גם אנחנו מרגישים כך. בדרך כלל, אבא מקפיד להפריד בין החיים שלנו בבית לפעילות שלו בישיבה. אבל לפעמים זה נפגש ומשתלב היטב ביחד. כמו למשל, האוינג שבס. מאז ומתמיד, בין בשבתות החורף ובין בשבתות הקיץ, אבא מקפיד לערוך לנו עונג שבס אחרי סעודת ליל שבת. ואני אכתוב לכם בקצרה את הרעיון איך שזה עובד. בגמר סעודת שבת מזדרזים כולם להושיט יד, לעזור לאמא לפנות את השולחן ולערוך אותו שוב על מפה נקייה עם פירות, ממתקים, פיצוחים ושתייה. כשהכל מוכן, כולנו מתיישבים שוב סביב השולחן, ואז מתחיל העונג שבס המופלא והמיוחד. אנחנו אף פעם לא מוותרים על כך, וכשפעם, באחת משבתות הקיץ המאוחרות, ניסה אבא לומר שאולי עדיף לוותר על זה עקב השעה המאוחרת, ממש התחננו בפניו שיעביר את רוע הגזרה ויחוס על נפשותינו, כך זה היה נראה על פי התחנונים. אבא כמובן התרצה, ואמר שאומנם שינה בשבת זה משהו חשוב, אבל חשוב עוד יותר שלא נילל בשבת. ומאז כבר לא קרה שביטלנו את המנהג המיוחד הזה. עכשיו, אני די משוכנע שכל המאזינים של כל אמונים בטוחים שהממתקים והפיצוחים הם אלו שגרמו לנו לאהוב כל כך את המעמד הזה ולא לרצות לוותר על קיומו. אז מי שחושב כך שיערב לו, אבל מה שבטוח זה שאין לו שמץ של מושג איך יתנהל כל העסק הזה. כי מה שבאמת משך וריתק אותנו זה היה הדברים שנושא אבא במהלך העונג שבס. אבא מדבר ממש מהלב על כל מיני עניינים ונושאים רוחניים. תמיד זה מתחיל מפסוק בפרשת השבוע, אבל משם זה מתגלגל לכיוונים מעניינים ומרתקים, ותמיד תמיד הדברים מטובלים בסיפורים שגורמים לנו להתעוררות ולהתחזקות. אנחנו חשים שאבא בדבריו מצליח לגעת לנו בלב במקום מאוד עמוק ואמיתי. והמפליא הוא שכולם מרגישים כך, החל מאחי הקטן בן 3 ועד אחי הנשואים כשהם מתארחים אצלנו בשבת. ועכשיו הגיע הזמן להוסיף פרט שנחוץ מאוד להבנת הסיפור. החל ממתי שעברנו לגור בסמיכות לישיבה, אבא מזמין באופן קבוע 6 או 7 בחורים שמצטרפים אלינו לעונג שבס. פעם סיפר לי אחד הבחורים שיש תורנות מאוד מסודרת בין תלמידי הישיבה מי יזכה בתורו להשתתף בעונג שבס. יש בחור שהוא אחראי על סידור התורנות, וכולם כולם ממש מחכים שיגיע תורם. והאמת, אני לא מתפלא בכלל. ואם אנחנו כבר מדברים על תורנות, אז יש משהו מאוד חשוב שקשור לאבא, שיש לגביו גם כן תורנות בין הבחורים. בישיבה של אבא, כמו בכל הישיבות הטובות, מתקיים המיזם של שחר אקדמחו, שבמסגרתו הבחורים משכימים בכל בוקר ומקדימים לבוא לתפילה על מנת לברך ברכויס השחר בחברוסה. אבא מאוד מעודד את העניין הזה. ואיך אני יודע? כי גם אותנו הילדים הוא מעודד ומדרבן ומזכיר לנו להקפיד על כך. והוא מקפיד לברך בחברוסה עם הבחורים. וגם לגבי העניין הזה יש תורנות. ובכל בוקר ממתין ליד מקומו של אבא בחור אחר שמגיע על פי תורו לברך איתו בחברוסה. ואחרי שנתתי לכם קצת רקע על אבא שלי, אני יכול כעת להתחיל בחלק של המגילת אסתר. זה קרה בפורים האחרון. כמדי שנה בשנה מתקבצים אצלנו לקראת סעודת פורים כל האחים והאחיות הנשואים. וההסדר הוא שאחרי שכולם מגיעים, אבא קורא את המגילה עבור כל הנשים. השנה, כשאבא חיפש את המגילה על מנת להתחיל בקריאה, הוא נזכר שהשאיל אותה לחבר שהלך לקרוא את המגילה לאשתו המאושפזת בבית החולים. החבר תכנן להחזיר מוקדם, אבל זה לא קרה. אבא ביקש ממני לרדת לשלמה השכן ולבקש ממנו בהשאלה את המגילה. שלמה מתפלל איתנו באותו בית הכנסת, וכך ידע אבא שהוא מחזיק ברשותו מגילה. הלכתי בשמחה. שלמה כמובן הסכים, אבל ביקש בעדינות לשמור על זה מאוד, כי המגילה הזאת חשובה לו ביותר. לא כל כך הבנתי למה, והוא גם לא טרח להסביר. ובסך הכל המגילה הייתה נראית פשוטה וישנה. אבל כמובן שאמרתי לו שנראה לי שתוך שעה זה כבר יהיה בחזרה אצלו. אבא החל מיד בקריאת המגילה, ומיד לאחריה התיישבנו לסעודת פורים כיד המלך, סעודה שמחה ועליזה, והפעם הבאה שבכלל נזכרתי במגילה, זה היה במוצאי הפורים, בשעת לילה די מאוחרת, כששלמה ניצב בפתח ביתנו, מעט נבוך, וביקש את המגילה בחזרה. הוא התנצל על השעה המאוחרת, והסביר שהוא יצא לאכול את סעודת הפורים מחוץ לעיר, ולא מזמן חזר, וגילה שהמגילה עדיין לא חזרה. אבא אמר לו שהוא זה שצריך להתנצל על כך שעדיין לא דאג להחזיר אותה, והלך מיד להביא לו את המגילה. כך בכל אופן הוא תכנן. כי כאן החלה מערכה שלמה של חיפושים נמרצים שלא ממש הניבו תוצאות. אבא חיפש בכל המקומות ההגיוניים, וכשראה שהעסק קצת מורכב, הוא ניגש לשלמה שהמתין בדלת ואמר לו שהוא צריך לחפש את זה בצורה יותר רצינית, בתקווה שתוך מספר דקות הוא יוכל לשלוח את המגילה עם אחד הילדים. נראה היה לי ששלמה קצת החביר, אבל אבא הרגיע אותו. אל תדאג, המגילה לא הלכה לאף מקום, יש כאן קצת בלגן שנותר עוד מפורים, אבל אני בטוח שתכף המגילה תתגלה, אמר אבא בחיוך. שלמה הפיק מעצמו איזה חיוך מעולץ וירד לביתו. וכעת התגייסנו כל בני המשפחה, מגדול ועד קטן, לחיפוש יסודי. מהמקומות ההגיוניים עברנו למקומות פחות הגיוניים. איפה לא חיפשנו? אפילו בארון של הסבונים וחומרי הניקוי. שעה של חיפושים קדחתנים עברה, אך המגילה לא נמצאה. מפלס הלחץ בבית עלה, וגם החיפושים עלו שלב. אבא שחזר בראשו את כל הישיבות שביקרו בביתנו במהלך יום הפורים לשם איסוף כספים, וניסה בדרך לא דרך לתפוס קשר עם אותם בחורים. הוא סבר שאולי אחד מהם מתוך שכרות לקח את המגילה. את חלקם הצליח אבא לתפוס בטלפון ואת חלקם לא. במקביל, טלפנה אמא לכל אחי ואחיותיי שקצת התפלו לקבל טלפון בשעה כל כך מאוחרת, אבל גם הניסיונות האלו הסתכמו בכלום אחד גדול ובמפח נפש. הלחץ בבית הרקיע שחקים. מצינו את כל אפשרויות החיפוש. ואז, אחי הגדול מוישי העלה את הרעיון המופרך שאולי אספו חלילה את המגילה עם כל ההשפעה ופינו אותה לפח הזבל. עד מהרה, מצאנו את עצמנו יורדים בני המשפחה בהרכב כמעט מלא, מוציאים מחדר הזבל את הפחים ומתחילים לחטט. זה לא היה נעים בכלל. אנשים שחלפו ברחוב מן הסתם היו בטוחים שיש כאן משפחה שלמה שכנראה שתתה קצת יותר מדי. אבל ברגעים שכאלו לא היה הזמן להרהר בזה. היינו ממוקדים סביב המטרה, למצוא את המגילה. אבל המגילה איננה. אבא הבין ששלמה מן הסתם ממתין בקוצר רוח לתוצאות החיפוש, וטרם פרש לשנת לילה. ובלית ברירה, בשעת לילה מאוחרת, לאחר כ3 שעות של חיפושים מייגים ואינטנסיביים, הקיש אבא בחשש על דלת ביתו של שלמה. הוא פתח מיד ושאל בדריכות, נו? אבא ניצב מולו בראש מורכן, ומבע פניו אמר את הכל. אני ארכוש לך בלי נדר מגילה חדשה, וגם אפצה אותך בפיצוי כספי הולם, אמר אבא לאחר שתיקה מביכה. אבל שלמה לא גילה כלל סימני רוגע. אתה לא מבין, זה בכלל לא עניין של כסף, הוא אמר בכאב. המגילה הזאת הינה ירושה מאבי, שגם הוא כבן בכור ירש זאת מאביו, וגם הסבא שלי שהיה בן בכור ירש זאת מהסבא רבא שלי. וחשבתי שההסדר הזה ימשיך גם עם הבן הבכור שלי, אבל כנראה שכבר לא. אבא עמד מולו עם דמעות בעיניים. היה לו קשה מאוד לראות את שלמה בצער כה גדול, ועוד כזה שנגרם בגללו. הוא רק אמר לו, אני מבטיח לך שאנחנו נמשיך לעשות כל מאמץ אפשרי על מנת למצוא את המגילה. ואכן, זה מה שהעסיק את אבא ואת כולנו במהלך השבועות שלאחר מכן ועד חג הפסח. היינו בטוחים שבניקיונות לקראת הפסח בוודאי נמצא את המגילה, אבל זה לא קרה. אבא היה מאוד כאוב ומדוכדך מכל העסק הזה. ומה שבעיקר כאב לו, זה העובדה ששלמה לא הסכים בשום אופן לקבל כל פיצוי כספי בכל סכום שהוא. הוא רצה אך ורק את המגילה. הוא טען לאבא שבין כה וכה זה לא ינחם אותו אפילו כהוא זה, גם אם הוא ירכוש מגילה חדשה. וסירב לקבל את הכסף. הנושא הזה של המגילה לא ירד מסדר היום. אמנם כבר התייאשנו מלחפש, אבל לכל אחד מבני המשפחה הייתה כבר שגורה על פיו תפילה מיוחדת למציאת המגילה. הדיבורים, התפילות, הצדקות והסגולות למציאת המגילה כבר הפכו אצלנו לדבר שבשגרה. במהלך התקופה, ברגע של גילוי לב, אמר אבא, שבעיקר מכאיבה לו העובדה שמערכת היחסים עם שלמה כבר לא חזרה להיות מה שהייתה. אמנם שלמה הצהיר לא פעם שברור לו שאנחנו עשינו כל מאמץ אפשרי למצוא את המגילה, אבל כשאדם נפגע על ידך והוא גם לא רוצה לקבל בשום אופן פיצוי כספי, למרות שאבא הציע לו סכומים ממש דמיוניים, אז זה משפיע על היחסים, ובא לידי ביטוי למשל בברכת השלום הצוננת שהיה מחזיר לו שלמה כשאבא היה מברך אותו לשלום. וזה כאב לו עד מאוד, כי אצל אבא ענייני בין אדם לחברו הם משהו שהוא מקפיד על כך באופן מיוחד. וכעת אחזור ברשותכם לעונג שבס. חג הפסח חלף. חזרנו לשגרה. ובשבת הראשונה של זמן קיץ, זימן אבא קבוצת בחורים לעונג שבס הראשון של הזמן. כנושא שיחה, בחר הפעם אבא לעורר בעניין בין אדם לחברו. הוא בטח לא צריך להסביר לאף אחד ממאזיני הקו את הקשר בין ימי ספירת העומר להקפדה על בין אדם לחברו. בתוך דבריו המרתקים והמעוררים אמר אבא לבחורים, וכמובן גם לנו הילדים, שמעבר להקפדה הנדרשת שלא לגרום צער לאף אדם, יש גם כמובן חובה להיטיב עם השני, והוא עורר אותנו לשים לב לדברים שאנחנו עושים כבדרך אגב, בלי להבחין שהם בעצם חסד גדול עם השני, ומה שצריך זה רק לכוון לעשות זאת לשם גמילות חסדים, וככה, אמר אבא, מעוררים את הלב להמשיך ולגמול חסד. אבא הפליג בדוגמאות לרוב, ואז הוא נתן דוגמה מעניינת. כן, כן, הוא הביא את העניין הזה של ברכוס השחר בחברוסה. שכאשר אחד עונה אומן ומשלים את ברכתו של השני, יש בזה עניין גדול מאוד של בנודום לחברוי, שהרי הוא גומל חסד עצום עם השני. וכאן הוא הוסיף, שנראה לו שהוא קרא את זה פעם באיזה אלון בשם המערמשיק, שכותב זאת במפורש שבעניית אומן יש גם בנודום לחברוי וגם בנודום למוקוים, וזו הסיבה שהעונה אומן פותחים לו שערי גן עדן. בתוך כדי הדברים שגרמו לכולנו להתפעלות עצומה, אמר אבא שהוא היה רוצה לראות ולהקריא את דברי המערם שיק מתוך הספר. אבא ביקש ממני לטפס על כיסא ולשלוף את הספר שהיה ממוקם באחד המדפים העליונים בארון הספרים. עליתי על הכיסא, וגם אז הייתי צריך להתמתח ולהתרומם על קצות האצבעות על מנת להגיע לספר. לאחר מאמץ קל הצלחתי לשלוף אותו. אבל במקום לרדת ולהגיש לאבא את הספר, עמדתי שם על הכיסא, המום ומופתע, ולא זזתי. לאחר מעשה אמר לי אחי שזה היה נראה כאילו התעלפתי בעמידה. החברתי ורעדתי מרוב התרגשות. אבא קפץ מהמקום בבעלה והחזיק בי שלא יפול. מה קרה? הוא ביקש לדעת. לא תאמין אבא, מה עומד שם למעלה מאחורי הספר של המערם שיק? אבא מיד הבין. אני לא מאמין, המגילה של שלמה? הוא צעק בסערת נפש. עכשיו היה זה תורו של אבא להדיג אותנו. הוא כמעט צנח תחתיו מרוב התרגשות. הוא התיישב מיד ולא הצליח להסתיר את הדמעות שעלו בעיניו. הבחורים ישבו עמומים ולא תפסו מה מתרחש מול עיניהם. המגילה נמצאה! זעקתי לאמי ולאחיותיי שהיו בחדר הסמוך. וההתרגשות הייתה בשיאה. לאחר מספר דקות כשוך הסערה, אמר רבה לבחורים, אני חייב לכם הסבר על מה שהתרחש כאן, אבל תמתינו בבקשה מספר רגעים, אמר ויצא בחופזה מהבית. הבנתי מיד, אבא ירד לשלמה. צעקות השמחה של שלמה נשמעו בכל חלל הבניין וחדרו אף מבעד לדלת ביתנו הסגורה. מספר דקות חלפו ואבא נכנס ולצידו אורח. ניחשתם נכונה, לאורח קראו שלמה. אבא הושיב אותו אחר כבוד לימינו ושניהם ישבו נרגשים ביותר. הבחורים הבינו שהם עדים למחזה לא שגרתי וחיכו להסברים, אבל אבא רצה לפני כן משהו נוסף. הוא ביקש מכולנו, שביחד עם שלמה היינו מניין, לעמוד ולומר נשמס ביחד במניין. הוא סיפר שאחת מהקבלות שהוא קיבל על עצמו הייתה לומר נשמס בעשרה לכשתימצא המגילה. אבל הוא לא תיאר לעצמו שזמן כה קצר יחלוף בין מציאת המגילה לאמירת הנשמס. לאחר שסיימנו את אמירת נשמס ברגש ובדבקות, סיפר אבא בקצרה את קורות סיפור אבידת המגילה. הוא פנה לשלמה ואמר לו שכעת הוא תופס מה קרה כאן. מיד בסיום המגילה, הזכיר לי קיבי שאתה ביקשת לשמור עליה מכל משמר, ולכן בכוונה תחילה הנחתי אותה במקום הכי גבוה ובמקום הכי שמור במדף למעלה, היכן שאנחנו מניחים את כל הספרים של מגילות האסתר, כך שאף אחד לא יגיע לשם, מתוך מחשבה שבמוצאי פורים, כשאשיב את מגילות האסתר למקומם, אפגוש בה מיד. אבל בלחץ והאנדרלמוסיה של כל היום, הספקתי לשכוח מכל זה, וכשהושבו הספרים למקומם במוצאי הפורים, הם כנראה דחפו פנימה את המגילה שהסתתרה לה שם עד כה. אבל תקשיבו ממה אני מתפעל במיוחד. במהלך השנים שאנחנו גרים כאן, נוצר קשר מיוחד ביני לבין שכני הטוב רב שלוימה, אמר רבא ותפח בידידות על שכמו. והסיפור הזה של המגילה האחיר מעט את היחסים בינינו ושלא ברצוננו. ומתי הכל מסתדר ובא על מקומו? כשאנחנו עכשיו מתעוררים ומדברים על בנודום לחברוי, שרי לשם כך גם ביקשתי לראות את דברי המערם שיק מתוך הספר, שנמצא בדיוק שם ליד המגילה. וכך יוצא שאנחנו זוכים באופן מיידי לתקן ולשפר את הבנודום לחברוי שביני לבין רב שלוימה. מפעים, לא? ומי השדכן של כל זה? כמובן, אמירת וירקויס השחר בחברוסה, הזכות הגדולה הזאת היא שהובילה לסיום המופלא הזה. עוד באותה השבת התפרסם הסיפור בקרב בני הישיבה והיכה הידים. ולכן, אף אחד לא התפלא כשהחל מאותה שבת, התורנות לחברוסה בוירקויס השחר עם המשגיח הופסקה כליל. כולם הבינו מדוע בחר המשגיח להתחיל לברך בקביעות בחברוסה עם שכנו רב שלוימה ולהגיע לישיבה לאחר שכבר ברך את ברכות השחר.